טוב, בסיום השיעור אני מבקש שנתעכב דקה אחת להודעה אחת שנדבר עליה בסוף השיעור, ואני מבקש את זה בתחילתו. ערב חג הסוכות, בשבוע שעבר עסקנו בענייני התשובה ערב יום הכיפורים. מאפיינו של חג הסוכות הוא השמחה. והפעם אני מבקש לעסוק לא בשמחה באופן כללי, אלא בהיותו של חג הסוכות דווקא לזמן שמחתנו. בראש הדברים נעסוק בדברים האלה, ואני אבקש גם להתגלגל תוך הדברים וכמה שאלות יסודיות נוספות בעצם עניינו של חג הסוכות. התורה לימדה אותנו על שלושה הרגלים: שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות. לא ייראה את פני השם ריקם. את חג השבועות אנחנו מציינים תמיד כזמן מתן תורתנו, כך בכל התפילות. את חג הפסח אנחנו מציינים כזמן חירותנו, במועד הזה יצאת מארץ מצרים. ציון האופי גם של חג השבועות וגם של חג הפסח נקבע על פי האירוע ההיסטורי שהתרחש באותו היום, באותו הזמן. ציון האופי של חג הסוכות לא קשור בכלל לאירוע. הוא נקרא זמן שמחתנו. וצריך להבין את המושג משני הכיוונים. ראשית, מדוע הוא זמן שמחתנו יותר מכל שמחה אחרת? מדוע הנס של בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותה מארץ מצרים הוא יותר זמן שמחתנו ממועד צאתך מארץ מצרים של פסח, או מזמן מתן תורתנו של חג השבוע, בין שלוש הרגלים? הצד השני שצריך להבין, כיצד והאם זמן שמחתנו מציין את האופי, את נקודת היסוד המייחדת את חג הסוכות בין כל החגים. כל החגים כולם, לא רק שלוש הרגלים, התואר שאנחנו נותנים להם מציין את מהותם. יום הזיכרון זה היום זיכרון תחילת מעשיך של ראש השנה. יום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר. שני הרגלים האחרים. אז א', כיצד בא לידי ביטוי השמחה בסוכות יותר מבכל חג אחר? שאלה ראשונה. אבל מהותית ממנה, כיצד השמחה היא זו שמציינת את ייחודו של החג מבין החגים? ולא רק בתפילות אנחנו מזכירים את זמן שמחתנו. שמחה מחויבים בכל החגים, למרות שבשמחת בחגיך ראית אף שמח, נאמר בחג הסוכות בתוך שלוש הרגלים, אבל זה נאמר לגבי כל החגים, ככה זה לומדים את זה בעיקשים. המצווה של שמחה קיימת בכל החגים. ובכל זאת בחג הסוכות הייתה שם שמחה יתירה. זו לשון הרמב״ם במקור מספר 4, בהלכות לולב. אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתירה. שנאמר, ושמחתם לפני השם אלוהיכם שבעת ימים וכו'. ואיך הייתה שמחה זו, וכאן מתאר הרמב״ם את מה שאנחנו קוראים שמחת בית השואיבה, החליל מכה ומנגנים בכינור ובמבלים ובמצלתיים, וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה, ורוקדים ומספקים ומספחים ומפזזים ומחרקרים, כל אחד כמו שיודע. מצווה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושים אותה מהארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים ומנגנים ומסמכים במקדש בימי חג הסוכות. וכל העם, האנשים והנשים כולן באים לראות ולשמוע. עסקנו פעם בהרחבה רבה בצורת השמחה המיוחדת הזו של שמחת בית השואבה. זקני העדה הם השמחים והעם הרואה. אבל אני מתעסק רק בשורה הפותחת ברמב״ם. אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, בחג הסוכות הייתה במקדש שמחה יתירה. והשמחה הזאת נעשית תמיד עד בין הארבעים אחרי הקרבת הקורבנות. בית המקדש מלא שמחה, הלוויים שרים בכל הקורבנות. הרגלים מלאים שמחה. המצווה היא המצווה של הוסמכתם לפני השם אלוקיכם ושמחת בחגיך. מה השמחה היתירה הזו של חג הסוכות? זו לא רק האמירה שמייחדת את החג בתפילותינו, באמירותינו. זה דין. כל עניינו של החג הזה היה שונה באופי אחד, במהות השמחה. עד שחזל תיארו את השמחה הזאת בדברים הידועים במקור 2, תנו רבנן, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. הפליקו בתיאור הזה עוד הרבה יותר בירושלמי, במקור 3. אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמה של השמחה ששמחים בסוכות, זו ששמחים בניסוך המים? למה נקרא שמה בית השואבה? אז התשובות הפשוטות שמופיעות בתלמוד הבבלי הן או בית השואבה או בית החשובה ששאבו מים בגלל השאיבה והניסוך. הירושלמי לומד כאן כך, שמשם שואבים רוח הקודש. שם בשמחה הזאת שואבים רוח הקודש. ביטוי שצריך לעמוד עליו. מתי? בחג הסוכות שהייתה בו שמחה יתירה. זה דין אחר. זמן קצר ואנחנו לא ניכנס לזה. האם יש כאן הגדרה הלכתית דינית שונה בדין ושמחת בחגיך בסוכות? או שזאת אותה שמחה עם הרחבה רבה מאוד? לענייננו זה לא חשוב. זה שמחה אחרת מכל החגים. כל המועדות מתוונתים. אבל א', כפי שציינו בחג הזה, השמחה היא אחרת. ב', השמחה הזו מציינת את אופיו של החג, וזה צריך להבין איך. הירושלמי מסיים בדבר מרתק, שמשם שואבים רוח הקודש על שם ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה, אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי, שקראנו את הפטרתו ביום הכיפורים, מעולי רגלים היה. ואיפה הוא קיבל את ההשראה לנבואה בכלל? ונכנס לשמחת בית השואבה, ושרת עליו רוח הקודש. הרגע אמרנו שמשם שואבים רוח הקודש. הנה מובאת דוגמה, יונה בן אמיתי. ללמדך שאין רוח הקודש שורה אלא על לב שמח. חזל אחר כך מביאים הוכחות מהפסוקים המפורסמים, ויהי כנגן המנגן, ותנח עליו רוח השם, שמבקשים נגינה. טוב, אז למה זה קשור דווקא לשמחת בית השואבה? יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה, ושם שרתה עליו רוח הקודש ומשם הנבואה. האם המדרש המופלא הזה קשור דווקא לדמות המיוחדת הזאת של יונה בן אמיתי, שעסקנו בה? בשנה שעברה בהרחבה, ביום הכיפורים הזה, שוב קראנו אותה. יונה בן אמיתי עם הנבואה שאת כולה קוראים ביחד במנחה של יום הכיפורים. זה החלק הראשון של הדברים שבהם אני ארצה לעשות. אבל עצם חג הסוכות, גם ללא עניינה של השמחה, מחייב הבנה. התורה מתארת את חג הסוכות בשני פסוקים בפרשת אמור בספר ויקרא, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים, למען ידעו דורותיכם, כך מתחיל הפסוק, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. עד עכשיו עסקנו בשאלה מה מייחד בשמחה את החג. עכשיו השאלות הרבה יותר פשוטות. יש עוד אירוע או ציון מיוחד, תכונת אופי ייחודית לחג הזה שלא קיימת באף רגל אחר ובכלל באף חג. לא רק שציונו או ציון האופי שלו לא מייחס את האירוע שקרה בו, אלא שלא קרה בו בכלל שום אירוע היסטורי. אין אף רגל אחר כזה. בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים. יורשה פה כמה שאלות. קודם כל בכלל, מי אמר שזו סיבה לך? שנית, מה הקשר בין הסוכות של המדבר ויציאת מצרים? בסוכות הושבתי את בני ישראל, מתי זה היה? ב-40 שנות מדבר, נכון, כשהם יצאו ממצרים. אבל איך שואל הרמב"ן, אז ירד גם מן? למה לא עושים רגל לזכרו של המן שירד? אז הייתה גם באר? חז"ל אומרים לדעה אחת שהסוכות האלו הם ענני הכבוד שהקיפו את ישראל. למרות שהפשטנים, הרשב"ם, אבן עזרא, מבקשים לומר שהסוכות הם סוכות ממש, כדעה האחרת בחז"ל. כך או כך, הנס הזה, א', לא קשור לציון יום היסטורי, תקופה היסטורית מוגדרת בשנה. הוא התרחש על פני כל השנה תקופות מסוימות במדבר. ב', האירוע הזה לא מחובר לכאורה ליציאת מצרים, ומה ייחודו בין כל האירועים שקרו במדבר? הראשונים מנסחים את השאלה, למה קבעו את פסח בתצבב בניסן? אנחנו יודעים, כי אז היה מועצתך. ולמה קבעו את שביעי של פסח בשביעי של פסח? כי אז הייתה קריאת ים סוב, בשבועות בבב וסיוון, כי הכל לפי מסדר מסודר. אבל אם חג הסוכות בא לציין את הישיבה בסוכות ממש או בענני הכבוד, מה לו ולימים האלה של תשרי? הטור פותח את ההלכות שלו בפסוקים שלמען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל שהרגע הזכרנו. יש מי שלמדו על פי הטור שבחג הסוכות צריכה להיות כוונה מיוחדת שמחייבת מודעות למען ידעו דורותיכם. צריך לזכור למה אנחנו יושבים בסוכה. נדמה לי שמכל החגים של השנה, זה החג שהכי קשה לציין את הנס, לציין את האירוע המדויק, מה קרה בו. השאלה היא כל כך קשה עד כדי כך שהאבן עזרא, בכל פעם שאנחנו מבקשים ככה לחתור אל הפשט, לפעמים יותר מדי פשט, אנחנו הולכים אליו, אבן עזרא בכלל מסביר את הפסוק בצורה שלנו קשה קצת לקלוט אותה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי, אומר אבן עזרא, בסוכות הכוונה היא באותה חניה במדבר שנקראת סוכות. ויסעו מסוכות ויחנו באיתם וכו'. שם בסוכות, במקום הזה שנקרא סוכות, שם הוא נקרא כך כי עשיתי להם סוכות. ועל שם זה שעשיתי להם סוכות במקום ההוא שנקרא סוכות, על שם זה הושבתי את בני ישראל. מיד כשהם יצאו, זאת הייתה החנייה הראשונה, המסע הראשון. ככה אבן עזרא מסביר מה זה קשור דווקא ליציאת מצרים. הרי אם מדובר על העננים, על ענני הכבוד, אז הם הקיפו אותנו כל זמן המדבר. אומר אבן עזרא, מדובר על החנייה הראשונה שהייתה ביציאה ממצרים. ואז זה פשט הפסוק. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מיד מארץ מצרים. אז בחנייה הראשונה היה את הנס שעשיתי להם סוכות מפני הצל, ואז בנס הזה שעשיתי להם על שמו אנחנו מציינים את החג. לנו קשה לקבל את זה. אנחנו רגילים שהסוכות הם ענני הכבוד, ואלה ענני הכבוד שהקיפו אותנו כל המדבר. אבל אבן עזרא רוצה להרוויח את אחת השאלות לפחות ששאלנו, איך באמת בהוציאי אותה מארץ מצרים קשור לסוכות. ולפיו הסיפור הזה, הנס הזה, הוא פשוט החמייה שבא אחרי. אבל זה קשה מאוד. הלאה רילימדו שאלה נעני כבוד. השאלה היא קשה, הרמב"ן, במקור מספר 7, מקוצר הזמן אני מדלג על הרשב"ם במקור 6, אולי אנחנו נזכיר אותו עוד מעט לרגע אחד, כמו הרשב"ם לפני כן, עוסקים בשאלות האחרונות ששאלנו, לא לגבי זמן שמחתנו, אנחנו עוד מעט ננסה לראות תשובה אחת לכל הדברים כולם. הרמב"ן אומר כך, על הפסוק בספר ויקרא, למען ידעו דורותיכם בפרשת המועדות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ענני כבוד. סוכות פירושו ענני כבוד, לשון רש"י. רש"י בחר בדרך הזאת על פי חז"ל, והרמב"ן בא לחדש, והוא הנכון בעיני על דרך הפשט. זה הערה מאוד חשובה ברמב"ן. כשהרמב"ן רוצה להגיד שאנחנו הולכים פה כחז"ל, הוא לא קורא לזה נכון בעיני על דרך הפשט. אנחנו הולכים כחז"ל פה, כמדרש, שאומר שזה ענני כבוד. אומר הרמב"ן, לא. הפשט הפשוט של בסוכות הושבתי, כמובן בניגוד מוחלט לאבן עזרא שציינו לפני רגע, לא רק שהמקום המצוין הוא סוכות, אלא הפשט הפשוט הוא שבאמת הסוכות הם ענני כבוד. והוא הנכון על דרך הפשט. איך הוא מסביר את זה? כי ציווה שידעו הדורות את כל מעשי השם הגדול אשר עשה עמהם להפליא, ששיכן אותם בענני כבודו כסוכה. כעניין שנאמר וברא השם על כל מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ועשן ונוג האש להבה לילה, כי על כל כבוד חופה וסוכה תהיה לצל יומם מחורד, או מחורד, בלילה. הכוונה היא, בפסוק שהרמב"ן רוצה להזכיר, הנה אראה לך שבמקרא הביטוי סוכה הרבה פעמים לא מציין סוכה פיזית. הסוכה הזאת שהקדוש ברוך הוא מתאר שהוא יהיה לבני ישראל איננה הסוכה הפיזית, אלא ענן כפשוטו. אהיה להם ענן, נוג האש, אשן, ואחת המילים הנרדפות לאשן, נוג האש וכולי, זה סוכה. אז הנה הביטוי סוכה בהחלט סובל את המשמעות של ענן. לכן בהחלט אני רואה, אומר הרמב"ן, את הפשט בדברי חז"ל האומרים שהסוכות הם ענני כבוד ממש. ומפני שכבר פירה שענן השם עליהם יומם בעמוד האש בלילה, תגיד זה יפה, אבל בפסוק כתוב בסוכות. אומר הרמב"ן, בסוכות הכוונה היא כאילו עם ה' הידיעה, באותם הסוכות שעליהם דיברתי. מה הם? זהו ענן שעליו סיפרתי שבו אנחנו מלווים על ידי הקדוש ברוך הוא כל הזמן, ענן השם עליהם יומם ועמוד האש לילה. והענן הזה כבר ראינו בפסוק אחר שנקרא במקביל גם סוכה. ולכן בסוכות הושבתי, הכוונה היא באותם העננים שעליהם דיברתי בפסוק אחר. אמר סתם כי בסוכות הושבתי, שעשיתי להם ענני כבודי סוכות להגן עליהם. זה פשט הפסוק. כי בסוכות הושבתי, אני הושבתי את בני ישראל בענני הכבוד, זה הרי לא דרש. זה פשט שהם הלכו לאור הענן, זה כתוב בפסוק, ענן השם עליהם יומם בעמוד האש לילה למחותם הדרך. זה פשט. רק אתה רוצה לדעת מי אמר שהסוכות הם אותם עננים? הנה הפסוקים שאני מביא לך. שואל הרמב"ן את עצמו אז רק שאלה אחת, אם כך, מדוע אירוע העניין של הסוכות מצוין דווקא בחודש תשרי? והנה טיבה בתחילת ימות החמה בזיכרון יציאת מצרים בחודשו ובמועדו, בפסח, תחילת ימות החמה, מה זה תחילת ימות החמה? ניסן. אז זה ניסן שבא לציין את זיכרון יציאת מצרים, מתי זה באמת בחודשו ובמועדו, אז זה היה. וטיבה בזיכרון, כאן ביטוי מופלא, וטיבה בזיכרון, הנס הקיים, הנעשה להם כל ימי עמידתם במדבר, בניגוד מוחלט לאבן עזרא כמובן, הנעשה להם כל ימי עמידתם במדבר, בתחילת ימות הגשמים. הרמב"ן אומר, באמת זה לא קשור דווקא לתחילת ימות הגשמים. הרגלים מציינים שני ניסים, שני ניסים עם שני אופיים שונים. פסח מציין את החודש והמועד של היציאה ממצרים. סוכות מציין את ההגנה עלינו בכל תקופת המדבר. לכן פסח בא בחודשו ובמועדו. ובמקביל, במקום אחר בשנה, מגיע חג הסוכות. למה זה מתאים דווקא לתחילת ימות הגשמים? הרמב"ן לא עונה פה. הרשב"ם במקור הקודם, בעמוד הקודם, במקור 6, קצת יותר מתייחס לזה. אנחנו לא ניכנס ממש לדבריו, אז קיר על פה, הרשב"ם דווקא הולך בדרך שהסוכות הן סוכות ממש, וטוען שכל עניין הסוכות בא להוציא מהאווירה של כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אדם דווקא כשהוא אוסף את האסיף שלו, מצווה לצאת לסוכת ארעי, ודווקא אז אנחנו מציינים את העניין הזה של בהוציאי אותה מארץ מצרים. כל הרשב"ם הארוך, נראה ממש את הסוף, ולכך יוצאים מבתים מלאים כל טוב בזמן הסיפה, ויושבים בסוכות לזיכרון שלא היה להם נחלה במדבר, ולא בתים לשבת. ומפני הטעם הזה קבע הקדוש ברוך הוא את חג הסוכות בזמן הסיפת גורן ויקב. לא בגלל יציאת מצרים משהו היסטורי, אלא באותו זמן בשנה שאני אוסף את גורני ואת עקבי, חג הסוכות הרי הוא חג האסיף. באותו הזמן שאני מציין את עושרי, אז ציווה לנו הקדוש ברוך הוא לזכור שבמדבר לא היה לנו נחלה ולא היה לנו כרם, והקדוש ברוך הוא הגן עלינו. לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ורם לבבך ושכחת. הרשב"ם רואה את כל מצוות הסוכות כחלק מאותו הליך חינוכי שמשה רבינו מדבר עליו כל הדרך, פן יהיה לך בתים מלאים כל טוב ואכלת וסבת, ואז וישמן ישורון ויבט. המדבר, הסוכות של המדבר, מציינים את התקופה שבה היינו נטולי כוח ועוצמה, והקדוש ברוך הוא זה המגן עלינו. ודווקא בשעה שהאדם חש איזה מין עוצמה פרטית חזקה, איזה מין כוח אישי חזק, דווקא אז יש עניין לזכור את הנס ההוא שהיה בצאתנו ממצרים. זה שיטתו של הרשב"א. לי נדמה שמתוך הדברים האלה, אני יודעתי, כדאי לראות נקודה שורשית אחת שחורזת בכל עניין חג הסוכות וזמן שמחתנו, ומתייחסת לכל השאלות היסודיות מאוד שהזכרנו מכל. מה עניינה של השמחה דווקא בחג הזה? אנחנו רגילים כל כך לביטוי, אבל הוא ביטוי כל כך קיצוני. מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. מילא הביטוי של הרמב״ם, כל המועדות מצווה לשמוח. חג הסוכות שמחה יתירה, זה אני יכול להקל. אז לפי זה הביטוי היה צריך להיות, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה יתירה בימה. טוב, הייתי מבין את זה. לא ראה שמחה? אף פעם לא ראה שום שמחה. מי שלא ראה באמת שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימה? פשט. אני רוצה לטעון שזה פשט הכי פשוט שיש. כן, לא ראה שמחה מימה. נכון שכל המועדות מצווה לשמוח, אבל כל המועדות מצוות השמחה נלמדת מסוכות. אנחנו נגיע לזה מיד. מתוך ההבנה הזאת נדמה לי שגם נוכל לנסות לתת תשובה לשאלות היסודיות ששאלנו עכשיו. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי, מה האירוע ההיסטורי? למה דווקא ענני הכבוד מצוינים מכל מה שאירע במדבר? למה דווקא עכשיו בימות הגשמים? בואו ניכנס אל הדברים דווקא מתוך סיפור מעניין, משונה משהו. פתיחת קדושים, פתיחתם של גדולי עולם, של תלמידי חכמים, שלפעמים שיחה קטנה שמעיינים בה טוב פותחת צוהר לעולמות גדולים גדולים. בספר אדרת אליהו, בפירושו של הגר"א, במקור מספר 5, בפירושו של הגר"א, מישהו מסודר בליקוטים על התורה, מופיע בפרשת חיי שרה על הפסוק, והשם בירך את אברהם בכל, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל, סיפור שהתרחש בסוכתו של הגאון מוילנה. זה מעניין להיכנס לסוכה של הגאון ככה בחינם, ולשמוע מה קורה שם, מה האווירה בסוכה אצל הגאון. פעם אחת בכל המועד סוכות, בעת שמחת החג, שאל הגר"א וצוקל, מניין שקיים אברהם אבינו מצוות סוכה? חוץ מזה אנחנו מבינים את הכל, זה באמת מה שהיה חשוב. מניין שקיים אברהם אבינו מצוות סוכה? ולא היה מי שישיב לו על זה. ויער, אתה מרגיש מהקריאה שזו אווירה של, זו אווירה מסביב לשולחן. זו אווירה של שמחת החג. גאון ככה שואל שאלה שמכובדת. ויען ויאמר, הגאון עצמו, איתה במדרש. מופיע במדרש, לא מצאתי במדרש, אבל הגאון מביא את זה בשם מדרש. איתה במדרש. והשם בירך את אברהם בכל, זו סוכה. משונה, אבל הסיפור עצמו מתאר שגם היושבים שם היו פליאים קצת, ויהיו כמתמיהים. נראה שאף אחד מן היושבים שם צריך להבין שבסוכה של הגאון יושבים גם כמה יהודים ש... אפשר לשבת. מי ישבו שם? אני יודע, חיים, גדולי התלמידים, מי ישבו שם איתו סביב השולחן? ויושבים ודנים, והוא אומר להם, מדרש, והשם ברך את אברהם בכל זו מצוות סוכה. לפני שנמשיך, הרי הפסוק הזה סובל כל כך הרבה מדרשים, פעם עסקנו בפסוק הזה, שיעור שלם, על בכל מכל כל. כל כך הרבה פירושים סובל הפסוק הזה שהם כל כך קשים. חז"ל הרי אומרים שבכל זה בת שהייתה לאברהם ובכל שמה. פירוש מסובך, צריך להבין אותו. דעה אחרת שבכל זה בן. מספר של האותיות, הגימטריה של בכל, ב' כ' בלמד, עולה 52 כמו בן. זה גם מוזר, אם כי זה מסתדר עם הפרק. והשם ברך את אברהם בכל, ואז יש לו בן, אז צריך להשיא אותו לאישה, ואז הוא קורא לעבד אברהם לאליעזר, ואומר לו ללכת לחפש אישה לבנו ליצחק. המון מדרשים. רק המדרש הזה באמת היה חסר, שבכל הפשט הוא סוכה. והיו כמתניעים? אמר להם הגר"א, זה פשוט, ויאמר, בכל, בכף למד, ראשי תיבות, בסוכות תישבו שבעת ימים, זאת המצווה האחת, כף, כל האזרח בישראל יישבו בסוכות, הלמד, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. בור. טוב, מה יצא? מה הפשט? אם אני לא טועה, עיון בשיחתו של הגאון יכול לפתוח פה עולם ומלואו. למה עניינה באמת של מצוות סוכה שאותה הגאון רוצה להגיד? לפני שאני אכנס לביטוי הזה של והשם בירך את אברהם בכל, אני רוצה להסביר את דברי הגאון על ידי פירושו של הגאון עצמו לספר יונה. נזכיר בסוגריים ששמחת בית השואבה השפיעה במיוחד על נביא בשם יונה בן אמיתי. שם הוא קיבל את רוח הקודש. כיוון שאנחנו זוכרים את ספר יונה, פתחנו בו רק בימים האחרונים, אז אני אזכיר לשנייה, אחרי שיונה גומר את הנבואה, הוא מוצא מקום מרחוק לראות מה יקרה בעיר, ולפני שהקדוש ברוך הוא מצמיח לו את הקיקיון, יש אירוע נוסף. הוא מקים סוכה. הוא עושה לעצמו סוכה, והוא רוצה לשבת בסוכה הזאת, ומהסוכה הזאת לראות מה קורה. ההתרכזות של הנביא אחר כך, של כל הסיפור המקראי בקודש, היא רק בקיקיון. את הסוכה עוזבים. עוסקים אחר כך בקיקיון, שבין לילה היה ובין לילה עבד, את הסוכה הוא מקים כדי שהיא תהיה לו לצל, וממנה הוא מבקש לראות מה קורה בנינווה העיר הגדולה. והעניין, כותב הגאון, כי כל מעשה עולם הזה, מקור שמונה, כי כל מעשה עולם הזה ועושרו וטובו, הכל מן השמש. נקרא קודם את הכל ולאט לאט נגיע. והוא שאמרו במזלה פליה מלטה. כלומר, כפי אשר השמש עומדת במזלות, ביחס למערכת השמש והכוכבים. והוא ידוע לחוזים, לאסטרונומים, לאלה שעוסקים בענייני האסטרונומיה. עכשיו עוזב הגאון את הסוכה של יונה ועובר לסוכה שלנו. ולכך כתבה התורה, באוספך מגורנך ומיקבך. בחג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגורנך ומיקבך. אני מפריע לשנייה בתוך הדברים. חזל לומדים וככה הלכה. באוספך מגורנך ומיקבך. לא רק בזמן שאתה אוסף מלשון אסיפה של חג האסיף, אלא גם מלשון מה שנאסף בסוף. מהפסוק באוספך מגורנך ומיקבך למדו חזל שיביא מפסולת גורן ומפסולת יקב. ממשיך הגאון. שלא תימשך אחר העולם הזה, לכן בחג האסיף תעשה סוכה בפסולת גורן ויקב, שכל סעודה הוא על לחם ויין. נשמע דברים קשים קצת, מיד אביר אותם. כמו שנאמר בקהלת, לצחוק עושים לחם ויין. ואמרו שלא תהנה מהם, מהעולם הזה, אלא בפסולת. ותפרוש מאושר עולם הזה, רק תישב בצל שלא תחת השמש. והיא תורתך קבע ומלאכתך ארעי. וכאן העיקר. וזהו תפילתה מרובה מחמתה. הדין הראשון של סוכה. קודם כל סוכה זה הפכה. זה לא התנות. יש דינים בתנות. אבל מה שעושה את הסוכה, סוכה זה הסיכוך שלה. כל הדינים ששייכים לסיכוך, תעשה ולא מן העשוי, זה לא הדפנות. זה הפכח. תפילתה של הסוכה, זה העיקרון, שהופך את הסוכה מחוץ או מבית, מפסולה לקשרה. אתה יושב תחת הצל ולא תחת השמש. ודווקא מהגאון חשוב לשמוע עכשיו את הדברים. זו לא רק הלכה. זו הלכה שמבטאת, אומר הגאון, את כל עניינו של החג. בחג האסיף, באופן טבעי, האדם עוסק באסיפתו, באושרו, באיסוף הגדול. ואז הוא מצווה לצאת אל הסוכה ולחיות תחת עיקרון אחד, מנוגד לעיקרון הרגיל באנושות. מי שנמצא בתוך הסוכה הזו לא כפוף למערכת השמש. הוא שולט בה ולא היא בו. זה במשפט אחד כל העיקרון. העולם כופף את עצמו למשהו שנקבע עם כוחות משלו, למערכת שאין לאדם יכולת שליטה בה. כל המזלות הם בעצם היחס שיש בין השמש לאותו גלגל, לאותם כוכבים, לאותן מזלות. בחג הסוכות אני פורש מהעיקרון הזה, עוצר את הכל ונכנס למערכת שבה תפילתה חייבת להיות מרובה מחמתה. לשחוק עושים לחם ויין. מה זה מי שלא ראה שמחת בית השואיבה לא ראה שמחה מימיו? אנחנו בכלל לא נכנסים לסוכות. אבל זה הפשט הכי פשוט. זו השמחה היחידה בשנה שהגורם המעיט היחיד שיש בה הוא מים. זה העיקרון. לא יין ולא לחם ולא סיבה חיצונית. אני מתחיל להגיע לדברים המהותיים של מקודם. ולא אירוע היסטורי מסוים, ולא התרחשות שאירעה באיזשהו שלב, אלא עצם היותי תחת ענני הכבוד. זה לא שייך לזמן. חג הסוכות שונה מכל החגים בנקודה אחת. ציון מהותם של החגים המייחד אותם, הוא שפסח לא חל בשבועות, ושבועות לא חל בפסח. אבל ענני הכבוד של חג הסוכות לא חלו בשום שלב ייחודי. מה שקורה בפסח, כמו בכל חג אחר, ובחגים דרבנן אחר כך, בחנוכה, בפורים, היום הזה, תדבר ניתן, הוא יום שאירה בו משהו, ולמשהו הזה יש השפעה כל הדורות. זה יום הולדת של העם, זה יום היציאה ממצרים. ההשפעה הזאת מכילה איזשהו אירוע, איזושהי קדושה שנמשכת לאורך כל הדרך. מה שמציין חג הסוכות הוא לא אירוע שהתרחש באיזשהו שלב. הוא הרבה מעבר לזמנים. הוא מציין את היותנו שייכים אך ורק לשליטה האלוקית. ענני כבוד. אנחנו, כשהתחברנו אל הקדוש ברוך, השתחררנו מההנחיה של מערכת השמש, ומכאן ואילך תפילתה מרובה מחמתה. זה יסוד היסודות שלכם. אני מדלג על הדברים שבהם הגר"א פתח. על והשם ברך את אברהם, בכל נגיע לזה עוד מעט. עסקנו פעם בהרחבה במגילת קהלת. אבל אני מבקש לגעת בנקודה אחת שחורזת כחוט בכל ספר קהלת. עם כל השאלות המוזרות שיש בחג הזה, הנה לי שהמגילה הכי פחות מתאימה בכל החגים שאנחנו קוראים בהם מגילות זה קהלת לחג הסוכות, על פניו. מה לזמן שמחתנו ולמגילה פילוסופית, קשה, פסימית, הכל הבל ועוד פעם הבל, וכל הניסיונות נכשלים, בסוף, כן, בעזרת השם, סוף דבר, הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, למה אי אפשר היה להקדים 12 פרקים ולהגיד את זה 5 פעמים? כל כך הרבה אבלים בדרך. כל מגילה, בכל חג, ושוב הזמן קצר מכדי לעשות את זה, עושה את מה שהיא נקראת על שמו. היא אמורה לגלות את עניינו של מה שיש בחג. כך מגילת אסתר מגלה את אותו הסתר פנים שמתגלה בפור. וכך מגילות אחרות. מגילת קהלת אמורה לעשות את אותו דבר. ובמגילת קהלת, אולי יותר מבכל מגילה אחרת, בשם המגילה נמצא העיקרון של כל החג הזה ושל המגילה הזו ושל מה שאנחנו מבקשים ללמוד עכשיו. אני קהלת. כל הפרשנים דנים אם זה השם, זה הכינוי. חז"ל לימדו אותנו שזה שלמה המלך. אני קהלת, זה המקצוע. כל מה שעשיתי וכל מה שמתואר כל הספר הוא כמה דברים בעולם הקהלתי. אני קהלת. עד כדי כך שבפסוק מסוים קהלת מתפעל כבר ואומר הבל הבלים אמרה הקהלת. זה שם תואר בהי הידיעה. הקהלת. הבל הבלים הכל הבל. מה הקהלתי? הקהלתי קהילות והקהלתי שידה ושידות ופרדסים וגנים וגנות. וכשראיתי שכל זה לא רציני כי הכל הבל ורעות רוח, התחלתי להקהיל המון חוכמה. וגם זה גיליתי שזה לא רציני. זה לא נותן כלום, כי ברוב חוכמה רוב כעס. אז התחלתי להקהיל דעת, וגיליתי שיוסיף דעת, יוסיף מחוב. אז חשבתי שאולי הפתרון הוא עשות ספרים, הרבה, אין כסף. וגם את זה אני מלמד אותך בני, ויותר מהם מה ייזהר, עשות ספרים הרבה אין כץ. ולהג הרבה יגיעת בתם. כל ימי חיי אספתי ואספתי 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 והקהלתי והקהלתי, ובאתי לגלות לך תגלית אחת. מכל האסיפות האלה, לא יצא לי כלום. יש לי הצעה אחת, שתיתן לך משהו שייתן את הכל. אלה המילים החותמות את המגילה. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, מעזוב רגע את הרישה. זה העיקר עכשיו. כי זה כל האדם. אני תמיד סברתי שכדי להגיע לכל, אני מזכיר את והשם ברך את אברהם בקול של הגרה. עוד רגע נגיע אליי. צריך פשוט לאסוף הרבה פרטים כדי שיהיה קול רחב ביותר. מה זה קול? קול זה הרבה 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 פרטים שמתכנסים יחד. התאכזבתי. ובאתי לגלות לכם במגילת הקהלת שיש קול שהוא הבל. ויש קול שהוא כל האדם. מה פירוש? פעם אחת ישב הגרא בסוכה ואמר למי שישבו איתו, זה הפירוש והשם בירך את אברהם בקול. מה זה והשם בירך את אברהם בקול? פעם למדנו את זה ואני חוזר על חלק קטן מהדברים. זה פלאי פלאות בתוך הסוכה. מקור 10. אולי עוד לפני מקור 10, במקור 9 מופיעים דברי חז"ל הידועים על האבות שידעו את המידה שנקראת קול. איך אנחנו מזכירים בברכות אחרי ברכת המזון, שיברך אותנו כמו שנתברכו אבותינו בקול מכל קול. הזכרנו את זה. המקור הוא אותו פסוק, תנו רבנן שלושה התאימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא. אילו הן אברהם, יצחק ויעקב. אברהם דכתיב בי בקול. הפסוק הוא זה הפסוק של הגרא. ואברהם זקן בא בימים והשם בירך את אברהם בקול. יצחק דכתיב בי מכל. יצחק אומר פסוק מאוד מוזר. כשעשיו מגיע אחרי שיעקב יוצא הוא אומר ויחרד יצחק חרדה גדולה ויאמר מי איפה הוא הצד ציד ויבא לי מכל ואוכל. המילה מכל שם מוזרה, לא מבינים מה היא עושה. זה אצל יצחק, מכל. רשי אגב מסביר שם מכל, מכל מטעמים שבעולם טעמתי במה שהביא לי. ככה הוא מבין את המילה. ויעקב דכתיב בי קול. זה מקום מפורסם יותר, כשיעקב נפגש עם עשיו, ועשיו אומר לו שיקח מהדברים שיש לו, ויעקב מציע לו מהמנחה שהוא מביא, ועשיו אומר לו, אני לא צריך, יש לי רב, יהי לך אשר לה. ויעקב עונה לו, יש לי קול, לא רב, יש לי קול. איך נקרא הקול הזה של האבות? שלושה התאימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא. העולם הזה הוא הקול של קהלת. העולם הבא הוא הקול של הפסוק האחרון בקהלת. יש מי שזוכים לחיות בתוך האסיף של העולם הזה, בקול המהותי של העולם הבא. זה אגב מאוד מהותי. יש אולי כאלה שלא יכולים לחיות בעולם הזה, וגם בעולם הזה חיים לגמרי בעולם הבא. זה לא כל כך אידיאלי. על האבות נאמר, שלושה התאימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין העולם הבא. הם ידעו לחיות בעולם הזה. יצחק זרה ומצא שם 100 שערים. ואברהם הוא נשיא הארץ. וליעקב יש מה שהוא רוצה. אבל המהות היא לא סך הפרטים שהוא עשה, אלא המהות שמחברת אותו אל השורש של הכל. כאן אנחנו מתחילים להתקרב אליו. כי בכל כותב הרמב"ן במקור 10, תיקרא כל, מפני שהיא יסוד הכל, ובה נאמר אנוכי השם עושה כל. והוא שנאמר בקהלת, עוד מעט נגיע לפסוק הזה, ויתרון ארץ בכל הוא. יאמר, כי יתרון הארץ בטובה הגדולה השופע על כל באי עולם, בעבור כי בכל הוא. כאן פה הופך לקשה עכשיו, אנחנו רק נקרא אותו, זה ממש דברים גדולים, פנימיים. והיא המידה השמינית מי"ג המידות. מי שזוכר את י"ג המידות שחזרנו עליהם כל כך הרבה ביום הכיפורים, המידה השמינית היא המילה אמת. ורב חסד ואמת. ומידה אחרת תיקרא בת נאצלת ממנה. ובה הקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל. וכשחדל אומרים שהשם בירך את אברהם בכל בת הייתה לו ובכל שמה, אומר הרמב"ן, זה בת בעברית שפירושו מידה, בת, בת אחת, בבת אחת, במידה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידה שנקראת כל. אני לא מבין מה זה, אני רק מבין דבר אחד. זה ההפך ממה שאצלנו נקרא כל. כל אצלנו פירושו סך כל הפרטים. זה עשיו. יש לי רב. בסופו של דבר עשיו לוקח את המנחה מיעקב. ליעקב אולי יש הרבה פחות מעשיו, דיברנו על זה כשעסקנו ביעקב ועשיו. אבל יש לו הרבה יותר מפני שיש לו קול. הוא מחובר למקור שבו אינך צריך פרטים כדי שיהיה לך הכל. אתה מחובר אל הנצח, אתה מחובר אל השורש של הכל. כשדבר מחובר אל השורש, לא הפרטים יוצרים אותו. כשדבר מנותק מהשורש, הוא מקבל את העוצמה שלו על פי כמות, ריבוי, גודל. זאת העוצמה. איך אנחנו אומרים ביום יום? הרבה פעמים ראינו את ההבדל. כל יום חול, בתפילה, ברכות קריאת שמע בהתחלה, מה רבו מעשיך השם. ובמזמור שיר ליום השבת, איך אנחנו אומרים? מה גדלו מעשיך השם. מאוד עמקו מחשבותיך. יש עוצמה שהיא תוצאה של ריבוי. מה קורה בחג העתיד? בחג העתיד, אדם מגיע לשלב מסוים, ימי הקיץ יסיימו, עוד מעט מתחילים ימי הגשמים, והוא אוסף את כל מה שיש לו. הוא יכול לשמוח כי יש לו הרבה. אבל אז תופס אותו קהלת ואומר לו, לצחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה. ההרבה הזה הוא זמני, הוא חולה, לא זה יסודה של השמחה. אני אלמד אותך שמחה מהי. שמחה היא ההידבקות המוחלטת בלי שום סיבה חיצונית בשורש. ביסוד של הכל. אתה נכנס והופך להיות חלק מענני הכבוד. כל שנה בסוכות כדאי להזכיר את זה תמיד. הרי במהותה, באופייה, בתוכנה, בטכניקה גם של המצווה הזו שונה. אתה לא מציין את המצווה הזו כשאתה שם, או כשאתה מחזיק בארבעת המינים, או כשאתה פועל פעולה כזאת או אחרת. אתה נכנס לתוך המצווה הזו. אתה ישן בתוך המצווה הזאת והמצווה מתקיימת. אתה אוכל לא כי יש דין אכילה, אלא מפני שכל מה שאתה עושה הוא דין של בסוכות ישבו. אתה משוחרר מהמודעות העצמית תוך כדי שינה, אתה מקיים בפועל מצוות עשה של בסוכות ישבו. כי כל עניינה של המצווה הזו הוא ההתחברות שלך אל הכל. בספרי חסידות זה נקרא מקיף ומוקף, לא מבין מה זה. במילים שלנו זה. מה זאת שמחה אמיתית? איך שואבים רוח הקודש? ככל שיש פחות דברים אחרים, יש יותר אפשרות לשאוב נטו רוח הקודש. ככל שיש פחות יין, פחות לחם, פחות גורן ויקב ועוצמה, אלא שום דבר. אתה נמצא והצל מרובה מהחמה. כך אתה הופך להיות דבוק, תפל, מחובר אל השורש. מה קרה ביציאת מצרים? חג הפסח, וחג מתן תורתנו מחברים אותנו ליציאת מצרים בצורה מאוד ברורה. חג הפסח הוא היציאה בעצמה. שביעי של פסח הוא קריאת ים סוף. המצרים רוצים אחריהם, בלי קריאת ים סוף אי אפשר לתת. חג מתן תורה הוא כל הסיבה של יציאת מצרים. והוציאך את העם ממצרים על ההר הזה תעבדו את האלוקים. על ההר הזה תעבדו את האלוקים והוציאך. את זה לך האות כי אנוכי שלפתית. מה קרה בסוכות? כל המגמה של יציאת מצרים. וידעו כי אני השם, למען ספר שמי בכל הארץ. עמדה האידיאולוגיה של פרעה ששאלה, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את השם. פסח, חג השבועות וחג הסוכות, זה סדר הרגלים בשנה. מהחודש הראשון לחודש השביעי. בפסח יצאנו ממצרים. ואז נתגלה לפרעה ולעולם כולו. שהשם מתהלך בקרב ישראל. שיש השם. בשביעי של פסח זה בא לידי מימוש. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אבל עדיין הגוף הזה יצא והוא צריך להכניס לתוכו את הנשמה. ואז מגיעים לחג השבועות ויש את קבלת התורה. חג הסוכות הוא הדרגה הבאה מעל הכל. עכשיו לא יוצאים ממצרים ולא מקבלים את התורה, עכשיו נדבקים דביקות מוחלטת בשכינה. עכשיו מתחברים לגמרי אל השורש של הכל. לא אירוע היסטורי ספציפי. לא התרחשות מסוימת שקרתה. ולמה עכשיו? כמו הרשב"ם. מפני שעכשיו האדם באופן טבעי אוסף את כל מה שיש לו. ודווקא עכשיו הוא עוצר את הכל ואומר, כל מה שיש לי מחובר אל השורש. נתתי קצת דעתי ביום הכיפורים הזה. זה דבר שקראתי תמיד, אף פעם לא נתתי דעתי כמה הוא פשוט. יש טעות נפוצה בעולם. כך כתוב בספרים קדושים. העולם סבור שהחלוקה בין הנאות רוחניות להנאות גשמיות היא שההנאות הגשמיות הן הנאות של עכשיו, של הרגע. והנאות הרוח הן אומנם הנאות שאין חש עכשיו, אבל הן תהיינה קיימות בעתיד. נשמע משפט מאוד טוב, למה אני אומר שזו טעות, שהעולם טועה. נדמה לי שאם נעמיק, זו טעות עצומה. אני חושב בדיוק הפוך. מהי הנאה גשמית? תאווה גשמית. אני תאב למשהו. רדיפת המאכלות, כמו שהרמב״ם קורא בהלכות תשובה. רדיפת הדברים האסורים, לא חשוב. אכלתי, ואני אוכל עוד, ועוד, ועוד. עכשיו גמרתי לאכול. בשנייה זו הגעתי לשיא הנאה. אני ברגע זה יכול להמשיך ליהנות? מה אני צריך לעשות כדי ליהנות עכשיו? הרי אין ברירה, איך כתוב שם דבש מצאת, יכול דייק, הפן תסבענו והקיתו. באותו הרגע שאני מגיע לעוצמת ההנאה, בכל הנאה, גופנית, פיזית, באותו הרגע שאני מגיע לעוצמתה של ההנאה, באותו הרגע ההנאה נגמרת. מה שמציין את זה שהגעתי לסיפוק המוחלט, הוא שעכשיו זה יסתיים. באותו רגע אני לא יכול להנות גם אם אני רוצה. עכשיו אני צריך, כמו בדלק, לפנפם את עצמי שוב כדי להנות עוד פעם. זאת ההנאה הגשמית. בעברית אחרת זאת הנאה עתידית. כל פעם שאני נהנה, כדי להמשיך להנות עוד שנייה אחת, אני צריך לחכות ולהצטייד באמונה גדולה שעוד פעם תבוא לי ההנאה הגשמית. הנאת הרוח בעומק של המילה היא בדיוק ההפך. ברגע שהגעתי ואני חש שאני משוחרר מכל האלוהים האחרים שיש בעולם, ואני מחובר באמת אל השורש שלי, באותה השנייה יש משמעות לרגע שהגעתי אליו. אני לא אגיע להנאה הזאת שוב כאשר אני אתמלא ברצון, ביצר, בחשק. עכשיו אני נמצא בהנאה. זאת ההנאה הכי עכשווית שיש. מי שבאמת מעמיק במובן של התחברות אל נצח שאנחנו מזכירים תמיד, אל שורש שאנחנו מזכירים תמיד, קולט שבעצם ההתחברות הזאת אל השורש נותנת לי משמעות לעכשיו, לא משמעות לעתיד. עכשיו אני מחובר למשהו שהוא בלתי פסיק. הנאת הגשם, ואגב, בהנאת הגשם נמצאת גם ההנאה האינטלקטואלית הזאת או האחרת, זה לא משנה. ההנאה שבה אני לא מחובר אל איזשהו שורש של אין סוף, אלא למשהו סופי. מה אומר קהלת ועומק? למה יוסיף דעת, יוסיף מחוב? כי כל פעם שאני מגיע לאיזו מסקנה והיא כל כך טובה, פתאום הכל נופל. ובאיזשהו מקום אומר קהלת, זה כל כך דומה להנאות הגוף. הגעתי לשידה ושידות ופרדסים וגנות, ואז פתאום הייתי צריך עוד משהו, כי אני לא נהנה, כי אני אהנה רק בעתיד. כי אני כל פעם נמצא בחצי תאוותי בידי. אני אף פעם לא נהנה. אני כל הזמן מחכה לזה שבעתיד אני אהנה. ואז הגעתי למסקנה שצריך לחפש קול אחר. לא את הקול שקהלת הולך לאסוף ולחפש. קול אחר לגמרי. את מה שהוא באמת קול האדם. את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, פירושו שני חלקים של משפט. שהדבר היחיד בעולם שתירא ממנו יהיה האלוקים. וכשתדע לתרגם את זה לחיי המעשה, הרי שלחיי המעשה שלך יש כל הזמן משמעות של שנתח, של שורש, של חיבור למשהו לא פוסק. כל עוד לא מצאתי את השיטה הזאת, כל מה שאני מוסיף לא יוצר לי את המושג הפנימי של שמחה. יונה בן אמיתי הגיע לשמחת בית השואבה, ושם שרתה עליו רוח הקודש. זמן שמחתנו הוא החג היחיד בשנה שלא מחובר לשום אירוע היסטורי מסוים שיתרחש ביום מסוים, אלא קשור למשהו שמקיף את הכל. לכן למען ידעו דורותיכם, זה קשור לתמיד, זה מחויב שיובן כל הזמן. זה סוג המצווה הזאת של סוכות. קהלת מזכיר לנו אולי שיעור שעסקנו בו פעם במוצאי שנת שמיטה לגבי מצוות הקהל בחג הסוכות. לא נחזור, זה אותו עניין בדיוק. חג הסוכות הוא היום שבו אחרי 7 שנים מתכנסים כל ישראל כולם, וכולם מתקהלים ועוזבים את הכל אחרי שנה שלימה של שמיטה. מה קורה בכל השנה הזאת של השמיטה? עומד אדם מחלון ביתו ומהביל את העולם הזה יום יום. אם הוא רוצה או לא רוצה. הוא רואה איך גינתו הופכת להיות הפקר. הוא רואה איך שכניו מכל מקום באים וזכאים לקחת את פירותיו, כי הם לא פירותיו. בסופה של שנת השמיטה הוא מחויב גם בשמיטת כספים. כי אם לא הספיק לו מה שהוא ראה בשדה ובגינה שלו, מסבירים לו את זה עכשיו גם בחשבון הבנק שלו. וכשכל זה מסתיים והוא פתאום קולט שכולם שווים בפני משהו אחד שהוא השורש של הכל. שנה שלמה של חינוך, יום יום. זה כל כך קשה. אין גדירות לגינה. ויום יום הוא מתחנך שהכל שייך למקור של הכל. וכל השנה מתאספים כל העם, בלי הבדלי מעמדות. האנשים והנשים ואתה. ועומדים במוצאי חג ראשון של סוכות. ועל בימה של עץ עומד המלך, וקורא את התורה לנגד כל ישראל באוזניהם. ובמוצאי חג הסוכות הראשון, במועד שנת השמיטה, מיד כשהחינוך הזה הגיע לאיזשהו שיא, נעמדים כל ישראל ומבינים מה המקור של הכל, ומה הכל מחובר. זה החג היחיד בשבע שנים שבו האדם מישראל לא עושה כמו בכל חג האסיף, כי אין לו מה לאסוף. הוא לא זרע ולא בצר ולא שתל ולא קצר ולא זמר, הוא לא עשה כלום. מה אוספים אז בחג הסוכות? אז אוספים את כל היהודים ומוצאים את המקור של כולם. העולם שטועה באותה טעות שדיברנו מקודם, סבור ששמחה היא פונקציה של משהו. במה אתה שמח? למה אתה שמח? מה שתית לפני ששמחת? מה הלחם ומה היין של השחוק שמתאר כהן? בחג הסוכות האדם שמח בזה שאין לו שום דבר בדרך. וכשנעמיק, זו המדרגה הגבוהה ביותר שהאדם מגיע אליה אחרי יום הכיפור. 40 יום ו-40 לילה מראש חודש אלול, הוא היה אמור להביל את העולם הזה בעיני עצמו. להביל כל אלוהות אחרת, ולצעוק בסוף יום הכיפורים 7 פעמים כנגד כל העולמות וכל הימים וכל הנהרות וכל הרקיעים, שבאמת אין לו בעולם שום אלוה ורק השם הוא האלוהים. הוא תרגל את עצמו. הוא הכריז פעם אחת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. המשמעות של זה שאם הוא אחד, אז אין שום דבר. הוא תרגל את עצמו בעוד שלב. הוא אמר שכבוד מלכותו של השם אלוקינו הזה הוא ברוך בכל העולם, לעולם ועד, 3 פעמים. ואז הוא הגיע אל השיא ואמר 7 פעמים שהשם הוא האלוקים. ורק אז הוא שמע את התקיעה הגדולה של היובל, של יום הכיפורים, של היציאה לחירות. אז הוא השתחרר. ועכשיו הוא בא לבחון את השחרור שלו בזמן שמחתנו. אם אתה משוחרר באמת, זאת אומרת שהפכת את הקול הטכני של התוספות, תוספות, תוספות, ברוב הבל, ברוב כה, לקול המהותי של כזה כל האדם. זה מה שעושה נדמה לי את הפשט של מי שלא ראה את שמחת בית השואיבה לא ראה שמחה מימיו, לפשט הפשוט ביותר של המשפט. ראה שמחה, אבל מעולם לא ראה שמחה נטו. מעולם לא ראה שמחה כפשוטו. שמחה שמחוברת רק למעייני הישוע. למקום שבו שואבים מים, ומשם שואבים רוח הקודש. הזמן קצר, אבל יונה בן אמיתי הוא זה שמתאים לזה יותר מכל הנביאים. ויונה בן אמיתי, שהוא, כך אומרים חז"ל, בנו של אליהו הנביא, שהחיה אליהו את הבן אצל אותה אישה, האישה שאמרה לו בסוף הדרך, ודבר השם בפיך אמת. ויונה בן אמיתי מחפש האמת הגדול שעסקנו בו במנחה של יום הכיפורים. שאב את רוח הקודש שלו מהמקום שהאמת הכי טהורה, הכי נטו, מופיעה בעולם בשמחת בית השואבה של חג הסוכות. לכן כל המועדות מצווה לשמוח בהם, כי מצווה לשמוח שיצאנו ממצרים, ומצווה לשמוח שקיבלנו את התורה. אבל בחג הסוכות הייתה במקדש שמחה יתירה, מפני שלא קרה אז כלום, אלא שנדבקנו אז אל המקור של כולנו. ערב טוב, חג שמח, שנה טובה.